הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
לב, נפתחה אש לעבר רכב ישראלי. נהג הרכב הוגדר כפצוע חרדה. מוקדם יותר הערב ידעו מחבלים ערבים אבנים לעבר אוטובוס ישראלי על ציר 60 בין גוש עציון לחברון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. אומר צורת עזה, שיגרו הערב מחבלים רקטה לעבר ישראל. היא נפלה בצפון שער הנגב ולא דווח על נפגעים. כתבנו שלמה ריזל מעדכן כי ארגון סלפי לא מוכר בשם גייסות ירושלים קיבל אחריות על ירי הרקטה הערב. מזג האוויר. בצפון כבר זוכרים לפתיתי השלג, כשבצפון רמת הגולן ובצפת יורד שלג כל שעות הערב ובירושלים ממתינים. הנה החזאי דני רופ שעדכן במהדורה המרכזית על הצפי לשלג בבירה.
קוי לשלג בירושלים נפתח שני אחר הצהריים אל תוך שלישי בצהריים, שאז כל העננים נעים כיוון דרום והטמפרטורה מספיק נמוכה. אז אני חושב שהסיכוי לשלג בערי המרכז הוא גדול יותר בשני בלילה שלישי. שלג יכול להיות גם הלילה הזה, גם מחר בבוקר, אבל לא משהו שאמור להרם לממדים גדולים.
עד לשלג שירד בירושלים, שם נערכים כבר עם מפלסות שלג וכלים הנדסיים. הנה מנהל מחוז ירושלים בחברת החשמל שסיפר על הערכות הגדולה.
אנחנו בהערכות מוקדמת כבר החל ממוצאי שבת. אנחנו ערוכים עם כלים, עם צוותים. 103 שלנו פעיל, מתוגבר. יש גם אפשרות להעביר לנו הודעות דרך האתר.
מועצה אזורית גוש עציון הודיעה כי לפי שעה מוסדות החינוך יפעלו מחר במתכונת של יום שישי. נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס פונה הערב במצב יציב לבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שהוא בחנה הפרעת קצב בליבו. מבית החולים נמסר כי פרס יישאר הלילה להשגחה במחלקת טיפול נמרץ לב. לפני 10 ימים פונה פרס לבית החולים אחרי שלא חש בטוב ועבר צנתור. כך התקן כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש מהקהילה הבינלאומית לעצור את ההסתה הפלסטינית, לאחר שהמחבל שרצח את דפנה מאיר השם יקום דמה באותניאל הודה ששידורי התעמולה הפלסטינית הם שהובילו אותו לעשות את הפיגוע. בהודעה שפרסם נתניהו, הוא תובע מהקהילה הבינלאומית להפסיק את הצביעות ולעצור את ההסתה הפלסטינית המלבה כלשונו את הטרור נגד ישראל. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה קר מאוד עם גשם ברוב אזורי הארץ, בערי הצפון וייתכן שגם בפסגות הגבוהות של ערי המרכז עשוי לרדת שלג. מחר לפנות בוקר יש סיכוי נמוך לשלג קל בירושלים. בימים שני ושלישי עדיין צפוי גשם מצפון הארץ ועד הנגב, ייתכן שלג קל בהרי הצפון, ומחר בלילה עשוי לרדת שלג גם בהרי המרכז, בירושלים ובהר הנגב. מידות החום החזויות להלילה ולמחר: בירושלים ממעלה 1 עד 3 מחר בצהריים, בבני ברק והמרכז מ-8 הלילה עד 11, בשומרון ממעלה עד 5, בשפלה מ-9 עד 11 ובצפון הנגב מ-4 מעלות הלילה ועד 10 מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מ-7 בבוקר. נודה לצוות מנדי אור, הטכנאי דוד קליגר בהפקה, מיד אחרינו ידיד נפש עם הרב אריה מונק. אני נדב ארבל, מאחל לכם לילה טוב וחמים.
עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור המסייעים להפיק את התוכנית שלפנינו. השבוע, יום רביעי, זכיתי להשתתף בפתיחת עוד חנות של הבוידם. כן, יש דבר כזה. חנות חברתית שמוכרת בגדים יד שנייה ממיטב המותגים, שכל העובדים בה הם מתמודדים מהתחום שבית חם עוסק בו. התוכנית עוצבה בקפידה, והמוצרים הנמכרים בה הם ממיטב היצרנים, כשכל הכסף הוא לטובת אותם משתקמים המתפרנסים בכוחות עצמם מבלי שיהיו נטל על החברה. אבל לא זה הסיפור. בדרך בחזרה מהאירוע צעדתי ברחוב יפו, שקוע בעוד מייל שהגיע זה הרגע. לפתע קורא לי אדם, כבוד הרב, כבוד הרב. הפניתי את מבטי לראות מי היהודי שחושב שאני רב, ומחלון הבוטקה הביט יהודי עולה מחבר העמים ושאלה בפיו. אתה מבין בתאריכים עבריים, הוא שאל? כן, עניתי לו. יש לי שאלה. אבא שלי נפטר בחודש אדר בשנה קודמת. השנה יש שתי חודשי אדר. איזה אני צריך לומר קדיש? התחלתי בהסבר, אבל כל רגע הופרנו על ידי אדם שקנה עוד כרטיס גירוד. אותו אדם קנה לכל הפחות ארבעה כרטיסים באותו זמן ששהיתי שם. הוא לבש בגדים בלויים, וחוש הריח שלי אמר שהוא סובל מבעיה נפשית כלשהו. תוך כדי גירוד הוא האזין לנו והחליט שגם לו יש שאלה משלו. יטריד אותו מתי ט"ו בשבט והאם זה חג. שאלתי אותו, יהודי יקר, למה כל כך מטריד אותך מתי ט"ו בשבט? והתשובה כמובן הייתה שחשוב לו לדעת אם ט"ו בשבט זה חג, אז הבוטקה סגור. ואם הבוטקה סגור, אין לו איך לקנות כרטיסי גירוד. אותו אדם המשיך לשאול ולחקור אותי מי אני ומה מעשיי, והרגשתי שהוא פשוט זקוק לשוחח עם מישהו. אין לנו זמן לכל הסיפור שלו, אבל מתברר שמדובר באדם הסובל מדיכאון דו-קוטבי, מה שנקרא בשפה המקצועית מניה דיפרסיה. כשהוא בדיכאון, הוא לא עוזב את המזרן עליו הוא ישן ברחוב. וכשהוא בחלק השני שלו, הוא לא מפסיק לגרד. הוא עושה את זה בצורה פשוטה. הוא מסתובב ברחוב יפו, אוסף בקבוקים, וכשיש לו מספיק כסף לכרטיס, הוא רץ לגרד. אני מאזינים יקרים, כן כן, הוא גם חולה במניה דיפרסיה וגם מכור להימורים. הבנתם נכון. הרופאים קוראים לזה תחלואה כפולה. היום נדבר גם על שיטות טיפול בהתמכרויות. ננסה להתייחס לאלו שלא עלו לשידור בשבוע שעבר. ונסיים השבוע את נושא ההתמכרויות. זאת אומרת שיש לכם היום הזדמנות אחרונה לדבר איתנו, עם היושב לצידי שכבר אציג אותו, בנושא של התמכרויות. מאזינים שרוצים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר ל-039-039-039. מאזינים שרוצים לכתוב לנו מוזמנים לכתוב לפקס ב-03-616-4477. ניתן כמובן להתקשר, לכתוב לאפליקציה המצוינת של רדיו קול חי. יש שם חלונית שנקראת הודעה לשידור. אתם כותבים לנו, רבי דוד היקר מביא את הדברים בפניי, ואני משתדל לקרוא ולענות ככל שיותר לנו הזמן. אבל הכי טוב אם אתם מתקשרים, ככה אנחנו יכולים לדבר איתכם ולשאול אתכם. אז הטלפון שלנו זה 039-039-039. כמובן שניתן קדימות למאזינים משבוע קודם שלא הספקנו לענות להם, והם המתינו עד סוף התוכנית. אז יש לכם קדימות, רוצו לטלפון ותתקשרו, והיום תהיו בעזרת השם מהראשונים. לילה טוב, דוקטור שאולי לברן, פסיכיאטר ומנהל המרפאה לרפואת התמכרויות ותחלואה כפולה.
לילה טוב.
מה שלומך הלילה?
מצוין.
יופי, אז קודם כל תודה שבאת לפה.
בשמחה.
זה טוב למאזינים שלנו. והיום אני ארצה לשוחח איתך, מעבר לנושא של התמכרויות, ננסה קצת לעלות מדרגה בנושא של תחלואה כפולה, אבל גם מי שאין לו תחלואה כפולה, יש לך שיטה שאתה המצאת, חקרת, הבאת לעולם?
הבאתי לישראל אולי יותר מאשר לעולם, רבים וטובים הביאו לפניי לעולם, אבל בהחלט, אני חושב שהשיטה שאתה מרמז עליה היא הגישה המוטיבציונית, מה שנקראת, גישה שיעילה בכלל לגייס אנשים לטיפול. הדבר אמור בבריאות נפש, אבל לא רק. זה נכון גם לגבי אנשים שהם חולים בסוכרת ולא מאזנים את רמות הסוכר, וחולי דיאליזה שלא מגיעים לדיאליזה, ובכלל, איך מגייסים אנשים לטיפול כשהם לא נלהבים לכך?
איך מגייסים אדם לדבר שהוא לא רוצה לעשות אותו?
אז זהו, שבגישה המוטיבציונית יבואו ויאמרו, אין לא רוצה. כל אחד מאיתנו אמביוולנטי לגבי הרבה מאוד דברים. במילים אחרות, יכול להיות ש-90% ממני רוצים להמשיך לזלול, ולאכול סוכרים, ולאכול מתוקים וכו', ו-10% לא מרוצים מזה שרמת הסוכר לא מאוזנת, או שעליתי במשקל. במילים אחרות, בגישה המוטיבציונית, אנחנו לא מכירים בזה שמישהו לא רוצה, אלא אנחנו אומרים, הוא אמביוולנטי, יש לו שני קולות שמתקיימים בתוכו.
יש לו שתי רצונות.
בדיוק, יש לו שני
רצונות. יש לו רצון שהסוכר יהיה בסדר, אבל יש לו גם רצון להמשיך לאכול ולאכול ולאכול, וכמובן את המתוקים ביותר.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל קודם כל אני רוצה את ההגדרה שלך. שבוע שעבר היו פה שני קולגות שלך, שתי קולגות, נכון? אתה מתקן אותי?
אתה מתקן את עצמך, אבל בהחלט שתי קולגות.
שתי קולגות, שהגדירו ככה כל אחד בצורה שונה את נושא ההתמכרויות. מה ההגדרה שלך להתמכרות?
אז אני אביא דבר בשם אומרם, אני אצטט את האיגוד האמריקאי לרפואת התמכרויות, שב-2012 קודם כל עושה מהפכה בכך שהוא מגדיר התמכרות כמחלת מוח. במילים אחרות, לא חולשת אופי, ולא היעדר כוח רצון.
זה לא בעיה התנהגותית?
אז בעיה התנהגותית היא גם פועל יוצא של איזושהי הפרעה מוחית, או הפרעה בביולוגיה של המוח.
זאת אומרת, אחרות, אם בודקים בבדיקות כמו MRI, יראו מבנה שונה של המוח?
כן. מה שיראו זה שאותה מערכת שאמורה לבסט את ההתנהגות שלנו, שבזכותה אנחנו לא מתנהגים, תסלחו לי על הביטוי כמו וילדה חייס כל הזמן, אלא...
רק חלק מהזמן.
רק חלק מהזמן.
כן.
הם האונות המצחיות במוח, בזה מותר האדם. האדם מותר מן הבהמה בכך שיש לו אונות מצחיות הרבה יותר מפותחות, ובעזרת האונות המצחיות הקדמיות, אנחנו מבסטים את ההתנהגות שלנו. אצל אנשים שסובלים מהתמכרות, אחד משתי ההפרעות שקיימות במוח, זה שיש תת פעילות של המערכת את המבסטת. במילים אחות, אותה מערכת שאמורה להזכיר לנו למה לא כדאי לנו לקנות עוד כרטיס קירוד, למה לא כדאי לנו לקנות עוד פקטה של סיגריות, למה לא כדאי לנו לקנות עוד בקבוק של ברנדי. כלומר, אותה מערכת שאמורה להזכיר לנו ולגרום לנו לקבל החלטות שהן החלטות רציונליות, שמבוססות על הלקחים מן העבר, נמצאת בתת תפקוד אצל אנשים שסובלים
מפרחויות. זה הסרוטנין או הדופמין?
זה יותר הדופמין. זה יותר הדופמין.
יותר הדופמין.
כן.
אוקיי.
אז זה חלק אחד, אני אומר נוירוביולוגי, כי החלק השני הוא שאותו חלק במוח שאמור לתת לנו תחושת גמול ועונג, כשאנחנו מחבקים את הילד שהוא חוזר מהגן, כשאנחנו לומדים שיעור טוב, כשאנחנו בחגיגה בחתונה של אדם שקרוב אלינו, אותו חלק שאמור לגרום להפרשת המתווך הכימי שהזכרת דופמין, כשאנחנו מרוצים, אצל אלו שסובלים בהתמכרויות, אותו חלק גם נמצא בתפקוד לקוי. במינים אחרות, מידת ה... התרגשות, מידת השמחה, מידת הגמול, העונג או העושר שהם ירגישו סביב פעולות יומיות, הוא הרבה יותר קטן. ואז נדרשים לפעולות יותר קיצוניות כדי להרגיש את זה.
טוב, נשמע מלומד, אנחנו מאזינים יקרים, לא לדאוג, בהמשך אנחנו נביא את הדברים ככה בצורה שבאמת המון העם יוכל להביא את זה, אבל אנחנו פותחים במאזינה שממתינה לנו קו, לילה טוב. הלו, יש לנו מאזינה על הקו?
אתם איתי?
ממש, בקשב רב.
אוקיי, אז אני אחזור על השאלה כבר, כבר שאלתי אותה ואני יכול
אבל רק, שוב. אבל רק אם אפשר לקבות את הרדיו, כי אנחנו שומעים הרבה...
כן, הוצאתי.
אה, הוצאת, מצוין. ואני גם אומר לך שאנחנו נצא למקבץ פרסומות באמצע, אבל כרגע בוא נתחיל לדבר, כן.
אוקיי, יש לי בן שהשם ישמור טוב בסביבות ה-30, שהוא כמובן גר בבית איתנו, בחור מקסים וכו', אבל יש לו איזה שיגרון שהוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה המון המון כסף. בקיצור, מה הוא עושה? הוא כל הזמן מאמר, הוא משקיע, הוא לוקח הלוואות, חובות מפה, משם, בלי סוף הוא נכנס לחובות, משקיע, זה לא הולך, הוא לא מתייש, עוד הפעם מנסה, עוד פעם משקיע, עוד פעם מנסה, והבחור הזה לא מבין שאני אומרת לו, כרגע הוא גם לא נמצא בארצי, כי הוא עושה את העסקים שלו, גם הוא מנסה לעשות את זה בחול, אומרת, תחזור לארץ, לך ללמוד משהו מסודר, תעבוד כמו בן אדם, ותפסיק עם החלומות האלה, שאת רק סך הכל צובר לך כבר מאות של שקלים, של כסף שאתה משקיע, תחזור ותעבוד, תעשה משהו מעצמך, לא עוזר, הוא מנסה, עוד לא, פעם הבא נצליח, פעם הבא נצליח, ועוד פעם השקעה, ועוד פעם, והוא לא יוצא מהמעגל הזה, מה אני עושה איתו?
אוקיי, בהחלט נשמע שאלה במקום, ושאלה שמתאימה, רק בואו נשלים טיפה פרטים, מדובר באדם נשוי?
לא.
וממתי את ככה זוכרת שהתחילה המנהג הזה של החלום, חלום האושר?
כבר מגיל 18 הוא כבר חושב כל הזמן איך להיות עשיר. וזה נגמר הסיפור הזה.
כן, תראי, בהחלט מדובר בסיפור נוגע ללב של התיאור, איך אומרים, מה שנקרא טקסטבוק, כמו הספר, כמו שכתוב בספר על נושא של התמכרויות. בוא ניתן למומחה שלנו, דוקטור שאולי לברן, שהוא מומחה בתחום ההתמכרויות ותחלואה כפולה בבית חולים תל השומר.
אני אוכל לשמוע את התשובה דרך הרדיו או דרך הטלפון?
לא, רק דרך הטלפון. דרך הרדיו זה עושה לנו עד, וכל המאזינים בכל העולם שומעים צפצופים. בסדר?
אוקיי.
בבקשה.
טוב, שלום, לילה טוב, גברתי. השאלה הראשונה שמעניין אותי לשאול אותך זה האם אצל הבחור ידוע על איזה שהן הפרעות פסיכיאטריות שהוא סובל מהן?
לא, בחור מאוד חכם.
קשורים הרבה מאוד פעמים, אני שואל בגלל שאנחנו רואים שאנשים שנוטים לעסוק הרבה מאוד בהימורים, בהשקעות כלכליות נחפזות, יש להם לפעמים ברקע גם הפרעות כמו הפרעת קשב וריכוז. אז בואי נשאל
אותך. לא.
כלומר, בתור ילד, כשהוא למד, בתור נער, הוא הצליח לשבת ולהתרכז וללמוד בצורה, בצורה טובה. אוקיי.
כן.
האם היו ברקע אירועים שבהם היו לו תקופות של דיכאון, של מצב רוח ירוד, של קושי לתפקד?
לא, תפקור בחור תמיד עליז.
הוא תמיד עליז.
עליז.
ותקופות הפוכות, אגב, תקופות שהוא היה מאוד היפר-אקטיבי, שהוא היה מעבר לאליז, שהוא היה אפילו ברוממות רוח מוגזמת, תקופות כאלו היו?
לא, לא, אז הוא בחור מהמניין, בחור מהשורה, בלי הפרעות, בלי דברים יוצא מן הכלל. בחור רגיל מאוד, בחור טוב מאוד, רק כל הבעיה של העניין שלה, לרצות, להיות עשיר ועוד לנסות ועוד לנסות, זה כל
הסיפור. וכשאת אומרת עוד לנסות ועוד לנסות, באילו מין כיוונים, באילו מין דברים הוא מנסה, בקווים כלליים?
אז זהו, למשל הוא לוקח הלוואה ומשקיע את זה ביבוא של דברים שימכרו אותם פה בארץ, וזה לא הולך ונשקף פה, אז הוא מנסה עוד משהו או בכיוון אחר, עוד אולי עוד דיבור בדברים אחרים, והכל נתקע, הוא רואה שהוא מפסיד, הוא רואה שהוא נכנס לחובות, והוא ממשיך.
ואם אני יכול לשאול שוב, בקווים כלליים, ומהמקורות לכל ההלוואות הללו, מה המקורות?
או שהוא לוקח מהבנק, אני לא יודעת איך הבנק מלווה לו, או שהוא לוקח מחברים, או שהרבה פעמים הוא מתחנן, אמא, אני ממש נמצא במצב, שאם עכשיו לא תתלווי לי, אז יהיה לי בעיה עם העורך דין, וזה וזה, מנגן על המצפון.
ואז מרוב רגשות אשם.
אז נבקש עזרן. מה?
ואז מרוב רגשות אשם, או מתוך רחמים, את מכניסה את היד לכיס ומסייעת לו.
אז אפילו שאני אומרת, אני יודעת שהדבר הזה זה לרעת חיים לעזור לך, אבל הילד מתחנן, איך אפשר להתעלם?
עכשיו, אני שומע שאת מאוד מודאגת מהמצב, עד כמה הוא מודאג מהמצב?
לא, הוא אומר שזה יהיה בסדר, הוא עוד יגיע לחלום שלו.
אוקיי, כלומר, יש לנו דווקא דוגמה שבה רוב הדאגה אצלך, והוא לא מאוד מודאג.
לא.
אני רוצה להתערב בשיחה ולשאול, אותך וגם את דוקטור שאולי לברנק, את יודעת, התפקיד שלי זה פה לייצג את המאזינים הרבים ששומעים אותנו בעולם, ואני שואל אותך, דוקטור שאולי, תגיד לי, למה האמא החליטה שמדובר בהתמכרות? מדובר בבחור שמנסה למצוא את מזלו, יש מיליוני אמריקאים בעולם שמנסים לעשות ביזנס, וגם בארץ, סטארט-אפים, משקיעים בדברים, למה החלטנו שהוא מתמכר הבחור הזה? אני לא מבין, ממש לא מבין למה. מה אתה אומר? למה זה התמכרות? בחור, בגיל 30, מנסה לעשות ביזנס, אני יכול להגיד לך שהדבר היחיד שנשמע לי לא תקין בכל הסיפור הזה, הגבירתי, אנחנו שומעים הרבה רעש מהבית, אם אפשר, סליחה?
כן,
אם אפשר רק ככה, אזור יותר שקט, כי אנחנו בסך הכל בשידור. אני לא מצליח להבין, אני חושב שהדבר היחיד שאני רואה שחריג פה, שהוא הגיע לגיל 30, ועדיין לא התחתן, שיכול להיות שזה שאלה, אבל חוץ מזה, בחור שמנסה...
כי הוא אומר שהוא רוצה קודם להיות מסודר, ואחר כך להתחתן.
אוקיי, אז הנה, אז יש לו... אז זה נשמע ככה קצת יוצא מגדר רגיל, כי בדרך כלל זה לא כך, אבל דוקטור שאולי לברן, תגיד לי, בן אדם שמנסה לעשות ביזנס, הוא מכור לכסף? נשמע לי שאני לקחנו את זה קצת רחוק, לא?
אני חושב שלקחנו את זה אפילו מאוד רחוק, אבל אתה בהחלט מראה איפה הגבול בין מה שאנחנו קוראים התמכרות לבין כל התנהגות כפייתית אחרת. הנה לנו בחור שרוצה לעשות כסף, שיכול להיות שמשקיע בצורה לא חכמה, אולי הוא משקיע בחופזה, אבל שבסופו של דבר הוא לא יסבול לפי האבחון הפסיכיאטרי, כנראה באמת ממה שאנחנו מגדירים בתור התמכרות.
למה? רגע, ללוטו הוא גם הולך, הוא מנסה כל הזמן את הכרטיסים של הלוטו ו...
לא, לא, לא. את הדברים האלה לא.
אז רק את מתארת... אוקיי, בן אדם שמשקיע בצורה לא חכמה?
כן.
משקיע בוא נאמר במניות ומפסיד.
24 שעות הראש שלו תפוס בנושא הזה, בלי מנוחה, טלפונים פה, שם, הבן אדם לא חי, אבל אם ברוך השם הוא ממשיך עם המצב רוח טוב, הכל וכל, אבל זה לא צורת חיים. כל הזמן רק להיות בתוך המחשבה הזו שאיך אני, ואיך אני, ואיך אני מנסה, ואיך אני, ושל להסיט עוד פעם, ואלף עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לנסות, זה לא נקרא התמכות?
אז בואי אני אשמח לשאול אותך, מתי פעם דברים היו אחרת? תתארי לי מתי דברים אצל הבן היו אחרת.
תמיד ככה.
תמיד שנים, ככה.
מגיל 18 היא אומרת שנים. שהוא מנסה את מזלו.
ולפני כן, כן? מה היה לפני כן? כשהוא היה בן 16, 15, איך הוא היה בתור
נער? הוא היה בבחור ישיבה.
אוקיי. כלומר, שהייתה תקופה לפני שהוא נכנס לעניין הזה, שעוד היו לו פעילויות אחרות. ואני מבין ממך שהיום, חוץ מהנושא הזה, כאילו לא מעניין אותו שום דבר אחר.
נכון.
אוקיי.
אפילו להתחתן הוא, שאת יודע שבחברה שלנו החרדית, נהוג להינשא בגיל יותר צעיר, בוא נאמר 22-3, הוא מוותר גם על זה, כי הוא אומר, קודם כל אני צריך להתבסס כלכלית, ואם הוא לא התבסס כלכלית, אז הוא מוכן לוותר על דבר שאתה יודע, הוא obvious, הוא ברור, כולם מתחתנים, מי לא מתחתן, הרי הוא ויתר על החברה, והוא כבר לא בישיבה, הוא כבר אין לו מעגל חברתי, בוא נאמר, הרגיל שלו, יכול להיות שיש לו מעגל חברים אחרים. אבל יש פה בן אדם שמבטר על הרבה עקרונות למען משהו.
בדיוק. וזה
זה אולי, בהגדרה של התמכרות?
זה אחד הקריטריונים הכי משמעותיים בהגדרה של התמכרות, שהאדם מבטר על הרבה מאוד דברים שלפני כן הוא אהב לעשות. במינים אחות יש הרבה אנשי עסקים, חלק מוצלחים יותר, חלק פחות, חלק כמו הבן של הגברת משקים אולי בצורות לא הכי מוצלחות, אבל חלק גדול מהם יש להם עוד פעולות אחרות. ברגע שבן אדם באופן הדרגתי מצמצם את כל החיים שלו לדבר אחד, הוא מצמצם את הפעולות שלו, אז אנחנו אומרים שזה אחד מתוך הקריטריונים של התמכרות.
גברתי, תישארי על הקו, אנחנו יש לנו גם את חובת המפרסם, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות קול חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות. ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2009 03-959-2009
יריד העודפים הענק של טרקלין חשמל כהלכה אזרח 11 בבני ברק
הבא בתור בבקשה
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם
כן
אחד חלב
כן
ארבעה לבן
כן
ואחד תרייג
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם
עכשיו, חבורת תרייג בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו 0722-796666
הילולת הצדיק מיבניאל. ההילולה תארך ברחבת הציון ביבניאל. ביום שלישי, אור ליוז שבט, 26 בינואר למניינם, בשעה 6 בערב, 04-665-6666.
בחסות המועצה הדתית יבניאל.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
חם בשקם אלקטריק. כל מוצרי החימום לבית עד 30% הנחה. מוצרי חימום לבית קונים בשקם אלקטריק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך. גם אתה יכול. 5 דקות ביום של לימוד משנה, הלכה וגמרה מבוארת. ועכשיו, גם לימוד תורה וגם מתנה. עושים מנוי ומקבלים את הספרון החודשי עד הבית. וגם מקבלים 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל, מתנת טרקלין חשמל כהלכה. כן, כן, 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל. להצטרפות התקשרו. כוכבית 30-29. ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה. מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי מר ימונג בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום נמצא הפסיכיאטר דוקטור שאולי לברן, שהוא מומחה להתמכרויות, מנהל את המרפאה להתמכרויות ותחלואה כפולה, ואנחנו עדיין בשיחה עם הגברת שמתארת בכאב גדול את בנה בן ה-30 שעושה עסקים, ואנחנו שאלנו את דוקטור לברן מי אמר שמדובר בהתמכרות, וענה את מה שענה, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת תכלס, איך אפשר לעזור לאותו בחור? דוקטור לברן, בבקשה.
אז אני מבין, גברתי, שאחד הדברים שאולי היו מסיים זה אם בנך היה מסכים בעצמו לגשת לטיפול. אני מבין, נכון?
כן, אבל הוא לא חושב שהוא צריך זקוק לטיפול.
זהו, אז באמת לא הרבה מאוד אנשים... אז הרבה מאוד אנשים בכל מיני...
לקבל טיפול.
כן, והוא לא כל כך מעוניין.
לא, הוא לא חושב
שצריך
את זה.
נדע. אז בוא נשים רגע את נושא הטיפול בצד, ואני אשאל אותך כך, ממה הבן מתוסכל? בלי קשר לטיפול, מה מתסכל אותו בכל הסיפור הזה של ההפסדים הכלכליים, של דחיית הנישואים, מה מתסכל אותו?
מה מתסכל זה? שהוא לא מגיע למה שהוא רוצה.
מה הוא היה רוצה? מה הוא היה רוצה?
להרוויח, להצליח.
אוקיי, אז אחד הוא היה רוצה להרוויח ולהצליח.
אולי עוד ניסיון והפעם, אולי עוד ניסיון והפעם.
בכל פעם הוא אומר אולי עוד פעם אחת. אז אחד הוא היה רוצה להצליח, הוא היה רוצה להרוויח כסף, מה עוד הוא היה רוצה?
כן.
מה עוד הוא היה רוצה? ומה עוד הוא היה רוצה?
זה מה שאני יודעת, זה מה שהוא רוצה.
כסף, כסף, כסף.
כסף, כסף וכסף. נקודת המוצא הרבה פעמים היא, שאנחנו לא יכולים להכריח אנשים להגיע לטיפול כשהם לא מעוניינים. עכשיו זה לא 100% נכון, לפעמים יש מצבים קיצוניים שאפשר, אבל באופן עקרוני המטרה היא לגייס אדם לטיפול ולא להכריח אותו להגיע לטיפול. יש שלושה דברים בשיחה שיכולים מאוד לסייע לעזור לאדם לפנות לטיפול כשלפני כן הוא לא כל כך רצה. הדבר הראשון זה להכיר בעובדה שהוא עושה את מה שהוא עושה, לא מסיבות רעות, כלומר שהכוונות שלו יכולות להיות טובות, אבל המעשים שלו לא רצויים. במילים אחרות, לא לבוא בגישה שיפוטית, אלא גישה שאומרת, אני מבינה כמה חשוב לך קודם לעשות את הכסף, קודם לעשות את ההון, לפני שאתה מתחתן. קודם כל להבין את זה, לקבל את זה בהבנה. הדבר השני זה להדגיש בפני האדם ש... בכל מקרה הוא היחיד שיוכל להחליט מה הוא עושה. במילים אחרות, הרבה מאוד פעמים אנשים מתווכחים ואומרים, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות, כשאני אהיה מוכן אני אעשה את זה וכולי. אז כדאי להוציא את העז הזה מהחדר ולהוריד את זה מהשולחן כבר בתחילה ולומר לו, ובכל מקרה, עד כמה שאני דואגת לך, עד כמה שאני אוהבת אותך, אני מבינה שרק אתה תחליט מה אתה עושה. ובשני הדברים האלה אנחנו קודם כל עושים את הדבר הראשון, וזה מורידים התנגדות. אחד הדברים הכי חשובים לפני שמגייסים אדם לטיפול זה קודם כל להוריד את ההתנגדות שלו לנהל בכלל שיחה על זה. וההתנגדות יורדת בכך שא' באים בגישה לא שיפוטית, גישה שאומרת אני מבינה שזה מאוד חשוב לך, והחלק השני גישה שמדגישה שרק אתה תחליט מה אתה תעשה בסופו של דבר. ואז הרבה פעמים אפשר לשאול את הבן אדם, בוא נקפוץ רגע 5 שנים קדימה. ואם באמת העסקים לא יצליחו ב5 שנים הקרובות, ואני מאוד מאוד מקווה שכן, איפה תהיה אז? איפה תהיה בעוד 2 שנים אם תמשיך להתנהג בדיוק כמו שאתה מתנהג עכשיו? איפה זה ישים אותך? ואז לחילופין אפשר לשאול לו, תגיד לי, ואם ב2 שנים האלו דברים משתנים בצורה משמעותית, איפה אתה נמצא אז? במילים אחרות, החלק הראשון מכוון ללהוריד את ההתנגדות. באים בגישה לא שיפוטית, מדגישים שרק האדם יקבע מה הוא עושה בסופו של דבר. החלק שני של השיחה בא לעזור לאדם להבין בעצמו שאם הוא ימשיך ככה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים, בעוד 6 שנים, הוא יהיה תקוע בדיוק באותו מצב. ובגלל אותו חלק...
לא, אבל הוא מחליט.
סליחה,
אבל הוא, גם אם אמרתי לו את זה, אז אני מבין, עובדה, תראה, עוד פעם, הוא אומר, לא, בסופו של דבר אני כן אצליח. זה מה שהוא עונה.
ולכן ההמלצה הייתה...
אני כן אצליח.
ולכן ההמלצה הייתה לא להגיד לו, אתה לא תצליח בסופו של דבר, לא להגיד לו שאת דואגת שאם זה ימשיך ככה אז המצב יהיה רע, אלא לשאול אותו מה מדיג אותו. מה מדיג אותו אם בעוד 3-4-5 שנים שום דבר לא ישתנה. מה שאת רוצה לשמוע זה לא את הבן אומר, את לא מבינה, טועה, הכל יהיה בסדר, הכל אפשרי, אלא את רוצה שהוא יתחיל לדבר על מה מטריד אותו אם המצב לא ישתנה. זה ההיפוך שבעצם צריך להתבצע. במקום שאת תביא את הדאגה שלך, והוא מנגדו יגיד, את מודגת סתם, את טועה, הכל יהיה בסדר, תני עוד הזדמנות וכו'. המטרה היא לשאול אותו את אותן שאלות שיגרמו לו לבטא את הדאגה שלו בעצמו. מה היה מדיג אותך אם היית יודע שגם ב3 שנים הקרובות לא ילך? לתת לו לדבר את הדאגה במקום שאת תדברי את הדאגה. את מבינה את ההבדל?
לתת לו את האפשרות לבטא את עצמו, מה הוא חושב, מה שיהיה בעוד 3 שנים, אם הוא לא יצליח?
לתת לו אפשרות לא רק לבטא את עצמו, לשאול שאלות מכוונות, כדי שהוא יביע את החלקים ממנו שגם דואגים. כל אחד במצב של בנך, לצד העובדה שהוא מאוד רוצה להצליח, גם קצת דואג. יכול להיות שזה 1%, יכול להיות שזה 10%, ומה אם לא ילך לי? ומה אם זה ייקח המון שנים? אבל כשאנחנו דוחקים אנשים לפינה הרבה פעמים, הם עומדים והם בעיקר אומרים לנו למה אנחנו טועים, ואז זה לא יעיל. אבל במקום זה, אם את שואלת אותו שאלות ספציפיות, מה הכי מדיג אותך? מה מדיג אותך אם ייקח יותר זמן ממה שתכננת? מה ידיג אותך אם לא ייתנו לך יותר הלוואות? שהוא יבטא את הדאגות של עצמו במקום שאת תבטאי את הדאגות האלו.
כן, הבנתי, ואתה חושב שזה יעזור לו?
אני חושב שכמו שהמחקר מראה לנו, לא מדובר בשיחה שנערכת פעם אחת. מדובר בגישה שצריכה להשתנות. זה כמו מים בסלע. פעם אחת לא מספיק, פעמיים לא מספיק, אבל אם תשני את ההרגל של במקום בכל פעם לבוא ולהגיד לו אני מודאגת, ולהגיד לו למה את מודאגת, רק כדי שהוא יגיד לך, אם אין לך מה לדאוג, קודם אני אעשה את המכה, קודם אני אעשה את המיליון הראשון, ואז הכל יהיה בסדר. אם תשני את ההרגל, ובמקום זה כל פעם תשאלי אותו, מה מדאיג אותך אם הפעם זה לא ילך? מה מדאיג אותך אם הפעם לא יהיה לך יותר מאיפה לקבל הלוואה? מה מדאיג אותך אם זה ייקח יותר שנים ממה שתכננת? אז ככל שהוא ידבר את זה יותר, הסיכוי שהוא יתחיל להקשיב לקול שלו, של מה מדאיג אותו והצרות של עצמו, ולא לקול שלך, אז יש סיכוי יותר גדול שהוא יגיע לטיפול.
את הבנת, אני רוצה להגיד את זה אולי במילים אחרות.
בשמחה.
אני חושב שאתה מנסה לומר דבר, שבמקום שאנחנו נשים סימני קריאה על הדברים, בוא נשים סימני שאלה על הדברים. בוא ניקח, וכמו שאתה אמרת את זה במילים מאוד טובות, בוא נהפוך את היוצרות. את לא מודגת, את סומכת עליו, הכל בסדר, רק אני שואלת אותך שאלה, תגיד לי חמוד, איך נראה המצב אם עוד 5 שנים אתה באותו מקום? מה אתה אומר? עכשיו הוא מחויב לענות תשובות, כי הוא לא יכול להגיד לך תשובה לא לעניין, אמא אל תדאגי, אני ממש לא מודגת, אני רק שואלת...
ואם הוא יגיד אל תדאגי?
רגע, אמא לא מודגת, אני רק שואלת מה התשובה שלך לעצמך לשאלה הזאת, בשביל לעורר בו את ה... כמו שהרופא אמר פה, דוקטור שאולי לברן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו נקיע על אותה נקודה, מה התשובות שלך לשאלות שלך? לא לשאלות שלנו, יש שאלה שזה לא שאלה שלי או שלך, זה שאלת המציאות, איך אתה נראה עוד 10 שנים, עוד 5 שנים? עם הדבר, המקסימום שיכול להגיד אולי שמי, אני לא חושב על זה, נכון? או שיכול להגיד לשמי, הוא יתחול לטפס על עצמו מטוס פרטי, ג'יפי.
הוא יכול, אבל כן צריך להגיד שכמו שאתה רמזת, ככל שבאים עם פחות דחף לתקן את המצב, אין אדם במצב של הבן של הגברת שמרוצה מאיפה שהוא תקוע.
אני רוצה לזרוק איזה סטארט-אפ. בוא נעשה משהו. אולי הגברת תהיה הראשונה. אני מקווה שרב דוד לא יכעס עליי פה. אני מבקש ברגע הזה להקים קבוצה להורים ולבני זוג, שהבני זוג שלהם לא מבינים שהם חולים, שהם לא מבינים שהם מחורים, ולעשות את הקבוצה, לא לחולים, לעשות את הקבוצה לבריאים, נעשה סשן או שניים או שלושה, להסביר להם כיצד הם יכולים לגייס את אותו אדם שבטוח שהוא לא מחור, ואין לו שום בעיה לבוא לטיפול, כי הבעיה לא נמצאת אצלו, הבן אומר לה, אמא, את סתם מודגת, אני לא שונה מכל ביזנסמן אחר, אני מנסה לעשות עסקים, ואנחנו צריכים להסביר לאמא או לאישה שבעלה בתוך הקטע הזה, כן? איך מגייסים אותו לטיפול, כי אני לא מכיר מחור אחד לפני טיפול שהוא מודה ואומר אני מחור.
ובאמת אחד הדברים שעוסקים בהם הכי הרבה בשנים האחרונות, זה בדיוק מה שאתה מזכיר כרגע, איך מפתחים שיטות שמגייסות, והרבה מאוד זה עבודה דרך בני משפחה.
אז אולי אנחנו עכשיו נכריז פה, כאן ועכשיו, מאזינים יקרים, כל עשרות אלפי מאזיני רדיו קול חי, אם אתם מתמודדים עם בן זוג, הורה, חבר, שהוא בתוך הקטע הזה, והוא לא מבין ולא רוצה לבוא לטיפול, בואו אתם להדרכה כיצד לגייס אותו לטיפול. אני מאמין שבית חם ובית חולים תל השומר יתגייס ביחד להרים את זה. אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039. בהפקה ייקחו את המספר טלפון שלכם, או שתכתבו לנו דרך האמצעים האחרים, דרך הפקס או דרך האתר של רדיו קול חי. ואנחנו בעזרת השם נראה אם יהיה לנו מספיק אנשים, אנחנו נקים קבוצה כזאת, אני חושב שזה יהיה תועלת גדולה מאוד, אני אשמח לעשות את זה בכל סניפי ביתך, בכל המגזר החרדי, 039-039-039, תגידו למפיק שאתם רוצים להצטרף בקבוצה של בני זוג, שהם צריכים להיות מודרכים, איך לסחוב את היקיר שלהם לטיפול.
כן, שיש כאן משהו שהוא יוצא דבר והיפוכו. אנחנו, הנטייה הטבעית שלנו זה לראות משהו שאנחנו חושבים שהוא מקולקל ולנסות לתקן אותו. וכאן אנחנו נדרשים להתאפק ולא לנסות לתקן. וזה הפוך ממה שהטבע שלנו מורה לנו בדרך כלל.
כן, אנחנו צריכים לעשות הפוך ממה שאנחנו מרגישים. גברתי, אני מקווה מאוד שקיבלת תשובה, ובעזרת השם שהבן יחזור לארץ, ואם הקבוצה הזאת תקום, אתה ראשונה, הסנונית הראשונה, וכל הזכויות שלך. לילה טוב שיהיה.
לילה טוב.
לילה טובה, בעזרת
השם.
לילה טוב.
כל טוב.
אנחנו, דוקטור לברן, אין לנו ממש זמן אפילו לדבר, כי כבר המאזין השני מחכה לנו מאחורי הקו. לילה טוב.
שלום ולילה טוב לך, רמונק.
שלום, שלום.
רציתי לדבר בעניין של אולי זה בשם הרבה, אבל זה יכול איזה קצת, אבל אם זה יעזור גם לחיים זה גם יעזור גם לי. בעניין של כפייתיות באימורים, אתה מכיר את אני אדבר בשם הרבה, יש מפעל הפיס עשה מכונות חשגד אלקטרוניות, אתה מכיר את זה?
אני לא כל כך מכיר את זה, כי אני מעל המזל, ולכן אני גם לא מאמין במזל, אבל יש כאלה שיש דבר כזה, מה זה מכונה? בוא אולי תתן למאזינים שגם לא מכירים תמימים כמוני.
קונים גם מי שעשה את זה, זה גם היה פסיכולוג נראה לי. זה כרטיס שעולה סך הכל 50 שקל, אתה אומר את זה לתוך מכונה, אז אחרי שגדל במקום לגרד את הכרטיס, אתה מגרד את זה על המסך. זה סך שחיון, נגיד, הכי הרבה זה עד 15,000 שקל. ובשביל 15,000 שקל, אני ועוד הרבה אנשים שם בפנים, אני מכיר מלדה שעשה שם קרוב ל-2 מיליון שקל.
רגע, אני רוצה להגיד. רק שנייה, אני עוד בטכנולוגיה, חכה. אתה אומר שבמקום לגרד את הכרטיס מנייר, מגרדים משהו על המסך, והכרטיס הזה עולה 50 שקלים?
50 שקלים זה עולה. זה מתחיל ב-50, ובכוונה אתה לא יכול להטיל את זה ב-100-200, כי 50 זה כזה פסיכולוגי.
אני רוצה רגע, מאזין יקר, אל תצחק עליי, יכול להיות שאני עוד תקוע...
לא,
אני אומר, תשמע את השאלה. יכול להיות שאני עוד תקוע בלפני 50 שנה, אבל כשאני הייתי ילד, אני חושב שזה היה בלירות, אבל אחרי זה שזה הפך לשקלים, אני חושב שזה עלה 5 שקלים חשגד, נכון?
נכון, היום זה כבר יש גם חשגד גם ב-100 שקל.
אבל את החמישה שקלים יש עוד?
כן, יש עוד, כן.
אוקיי, טוב.
אז במקום זה יש אותו רעיון, אבל באלקטרוני.
אלקטרוני, אוקיי, רק חסר שיביאו את זה לתוך הטלפון עם השם ירחם, ואז אנחנו גמורים לגמרי.
לא נעים לי להגיד לך שאיחרנו את הרכבת. בתוך הטלפונים אפשר להמר ובסכומי עתק גם.
מה, אתה כאילו מחבר את הכרטיס אשראי שלך, אתה פותח חשבון?
בדיוק. כרטיס אשראי, ואתה מאמר, ואתה יכול
להמר בסכומי עתק. אבל למה זה חוקי? למה הורגים אנשים? אני לא מבין, למה זה חוקי הדבר הזה?
זה דבר כזה חוקי, ובתחנות האלה שוב שמעבריכים, שמים את כל המזכורות שלהם, שמים את של האישה, של כולם. וואי, וואי,
וואי, השם ירחם.
זה דבר שאני יכול לקחת אותך לכזה לסיור במקומות כאלה, תראה חרדים, יושבים בכמויות.
אתה הרסת לי את הטו בשבט. חשבתי קצת אופטימי, נדבר היום על אדם עץ השדה.
נכון, אופטימי. זה כאדם עץ, זה עץ שפשוט... זה לא מפריח כסף, זה הורס את הכסף, וזה הרס משפחות, זה הרס המון המון. אני גם נמצא בפנים, ברוך השם, עוד לא נהרסתי מזה, אני רוצה לעשות איזה גבול מסוים, וזה כפייתיות למורים לכל דבר.
רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך...
וזה, המדינה תומכת בזה, כי זה מטעם מפעל הפיס.
כבוד המאזין, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל אני גאה בך מאוד שאתה עולה לשידור, ואתה אומר שאתה בתוך העניין הזה, ואתה רוצה לתת גבול, אבל שאלה קטנה לי אליך, מדוע אתה קורא לזה כפייתיות למורים ולא התמכרות למורים?
אני אקרא לזה התמכרות, בוא נגיד ככה, כי ברגע שאתה לוקח אחד, אם אתה בא, אני אומר לך מראש, אם אתה בא עם 6-7 אלף שקל, אתה מוריד את זה תוך שעה, אתה מוריד את הכל.
מה, אתה רציני?
וההחזרים זה אפס. אני יכול לתת לך כתובת אם אתה רוצה מתחת לשידור, אם אתה גר בבני ברק, אתה כתובת של מקום שבו רשם אני לא התקרבתי לשם, כי אני גר באזור ירושלים, ותראה שם אברכים משמיעים, מורידים כספים שאתה לא יודע מאיפה מלווים את זה, מהלוואות,
מקומות
שאתה לא...
אתה יודע מה אני עכשיו חושב? תגיד לי, אותו מוכר שיושב שם בבוטקה, בואלה, הוא משתף פעולה עם ארז של משפחות. מי יושב בבוטקה?
כן.
סליחה, אני לא רוצה להוציא לאז על אף אחד, אבל זה נשמע לי הזוי.
זה לא בדיוק בוטקה, זה כמו כזה מרכז של מפעל הפיס, ויש שם בכל חנות, בכל כמה קילומטרים, יש שם 4-5 מכונות כאלה, רק באזור בני ברק נאבד לך קרוב ל-30 מכונות, אם אפשר להוציא אותם, זה...
בקיצור, מכונות הימורים. מכונות הימורים.
כן, מכונות הימורים לכל דבר של מפעל הפיס.
וואי,
השם. זה מפעל הפיס, זאת אומרת, זה בגיבוי מפעל הפיס.
טוב, בוא נדבר מה השאלה שלך.
עכשיו, אני התמכרתי לזה, בוא נגיד ככה, לא, אני התרדוק, התמכרתי לזה. השאלה, התמכרנו, אוקיי, בוא, איך אני מרפא את הפצע הזה? נדרתי שלא יתקרב, לא זה, אתה יודע, זה נדר שלא, שבשעת צרה זה לא תופס.
כן.
אדם שמחור, שנדור מה שרוצה זה לא יעזור. שאלה איך אנחנו עוצרים את זה בשלב?
דרך אגב, אתה יודע שיש שיטה כזאת, דוקטור לברן, יש את העניין הזה בתורה של שאסור לנדור נדרים, או מי שנודר נדר, אז הוא חייב לעמוד בו. למשל, נזיר שנודר שלא לשתות יין, אז אסור לו לשתות יין, כן? או למשל, אדם נודר שלא יאכל פירות ט"ו בשבט, כן? אז הוא נדר, הוא ניסה לקחת משהו רוחני, שיקפה עליו לשנות את ההתנהגות, אבל זה לא עבד.
וזה באמת אולי הדבר השני שאנחנו מזכירים כאן בתוכנית, שהוא סימפטום של התמכרות. אמרנו שהדבר הראשון זה שמפסיקים לעשות כל מיני דברים שבן אדם נהנה מהם, והדבר השני זה שלמרות שהבטחתי לעצמי 10 פעמים, 20 פעם, 100 פעם שאני לא אעשה את זה, עוד פעם אני מוצא את עצמי באותה מכונת מזל פעם 101, 102. אז בוא אני רוצה רגע לשאול אותך כך. אני מתאר לעצמי שיש אנשים שאתה מכיר שנכנסו למכונות פעם, פעמיים, 3-4, לא נתפסו לזה ולא המשיכו, נכון?
יש כאלה, ויש כאלה שבפעם השנה הביאו אותם בקו, והלכו וחזרו אחרי שנה.
בדיוק. למה אני שואל את זה? אני שואל את זה, כי הדבר הראשון שצריך הרבה פעמים, זה לראות אם יש איזושהי הפרעות, דיכאון, הפרעת קשב וריכוז, חרדה, כל מיני הפרעות שהאדם בורח על פניו לאימורים, כדי להקל על עצמו. לדוגמה, אנשים שסובלים מדיכאון, לפעמים, כדי שהם לא ירגישו את הדיכאון, כדי שלא יהיו כל כך מודעים לו ולא יסבלו, הולכים למכונה או קונים חישגד או משהו אחר, וככה הראש שלהם נמצא במקום אחר. או מישהו שהוא מאוד 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 חרד, לפעמים הולך למקומות האלה, וזה כאילו מרגיע אותו. אז אני אומר את זה כי אחד הדברים הראשונים שאנחנו תמיד שואלים זה, למה אם יוסי ודוד נכנסו ביחד, יוסי נתפס ודוד לא? יש לזה כנראה הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות יכולות להיות בגלל שליוסי יש דיכאון, או בגלל שיש לו חרדה, או בגלל שיש לו הפרעת קשב והיפראקטיביות, ועד שלא מטפלים בדברים האלו, קשה מאוד לטפל גם באימורים. אז ההתחלה היא לשאול אם אחד הדברים האלה רלוונטי לגביך. תקופות של דיכאון שהיו בעבר, תקופות של חרדה, או קשיים עם מסגרת, קושי לשבת במקום, היפראקטיביות, משהו מתוך זה מתאים לתיאור שלך?
כן. כן.
אתה יכול לספר קצת?
קשה לשבת במקום אחד.
אוקיי, קשה לשבת במקום אחד. וממתי זה? ממתי זה היה? מאיזה גיל? מאיזה תקופה? מאז שאתה זוכר את עצמך?
זה אזור הישיבה גדולה, אני חושב שזה קצת היה קרה.
אוקיי, מאזור הישיבה הגדולה. עכשיו, לפעמים אנשים שלא כל כך קל להם לשבת במקום אחד, גם יש להם נטייה לחפש ריגושים. לחפש כל פעם משהו שככה יקפיץ להם, כמו שאומרים, קצת את האדרנלין. אתה יודע למה אני מתכוון?
למשל,
לחפש משהו שיהיה חריג, יוצא דופן, לא שגרתי.
אני אעזור לך, דוקטור לברן, קוראים לזה אקשן.
אקשן.
מחפשים אקשן.
כן, אני בני פעם אוהב לחפש לעצמי כל מיני מסגרות, בוא נגיד אקשן כזה, קצת לעצמי.
אוקיי, עכשיו למה השאלות האלה חשובות? הן חשובות כי לפני שמתחילים לטפל בהתנהגות עצמה, באימורים, קודם צריך לטפל במה שיכול להיות הפרעת קשב וריכוז. כי...
אז אני חושב שאני הבחנתי את עצמי כמופרעת קשב וריכוז, אני מודה בזה, אני לא...
אוקיי, אוקיי. ואתה מקבל בעבור זה טיפול?
לא.
אוקיי. אז קודם כל, טיפול טוב בהפרעת קשב וריכוז כבר יקטין בצורה מאוד משמעותית את הסיכוי של אדם להיכנס להתנהגות התמכרותית כזו. כן כדאי להגיד שמתוך התרופות שמשתמשים בהם להפרעת קשב וריכוז, יש כאלה שהם כשלעצמה ממכרות יותר וממכרות פחות, ולכן כן כדאי להתייעץ גם עם פסיכיאטר שמתעסק בהתמכרויות, במקרה שאתה מדבר עליו, כדי שלא ירשמו לך בטעות תרופה שהיא בעצמה ממכרת. ואדם שיש לו נטייה להתמכרויות, עלול לקחת תרופה שהיא ממכרת ולהתמכר גם לתרופה. ולכן חשוב להתחיל טיפול תרופתי בתרופה שיחסית יש לה מעט סיכוי להיות ממכרת. זה כבר נותן איזשהו שקט נפשי שגורם לאדם פחות לרדוף אחרי הזנב של עצמו סביב ההתנהגויות האלה. הדבר השני זה שעד כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, ספציפית בהתמכרות להימורים, ככל שהסביבה נמצאת בתמונה, ואפילו מגבילה אותנו מבחינה כלכלית, הסיכוי שנלך ונעשה את זה הוא יותר קטן, כי ככל שהכסף יותר זמין, הנה אתה הזכרת, האברכים מקבלים משכורת, הולכים, שמים את המשכורת, ככל שהכסף הוא יותר זמין, הסיכוי ללכת ולהוציא אותו למכונות הוא יותר גדול, נכון?
נכון.
ולכן...
אתה אומר אולי זה יכפיל לך את זה, כי אתה אומר אולי זה יכפיל לך את זה כפול.
כי אתה אומר אולי זה יכפיל לך את זה כפול, אחד הדברים הטובים לעשות זה לעזר בבני משפחה כדי שיגבילו את האדם מבחינה כלכלית, ויש הרבה מטופלים שגם אני טיפלתי בהם, שבאופן שגרתי מקבלים את המשכורת, מעבירים 80% כבר לבת הזוג או להורים, או לחילופין שהמשפחה בהסכמתם חסמו את כרטיס האשראי או חסמו את הכספומט שלא יוכלו להוציא כסף מהכספומט, כדי שלבן אדם לא היה בכסף זימון. על זה סליחה?
אני בוא רושם בשנה וחצי האחרונות חסמתי הכל, 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 אבל הבעיה שבקצב מזומן שיש לך, אתה הולך עם זה, זה הבעיה.
הנה, אוקיי, אז מצוין. אז קודם כל חסמת הרבה, אז תראה כמה צעדים כבר עשית. את האבחון של קשב וריכוז עשית, עוד לא פנית לטיפול, אבל הבנת שזה כנראה משמעותי. לחסום חסמת. עכשיו הדבר השלישי המשמעותי זה הדבר הבא. אתה השתמשת במילה כפייתיות. כפייתיות זה כמו להגיד שאני עושה משהו באופן אוטומטי. אני לא מתכנן ללכת דווקא היום למכונות, אני לא תכננתי את זה מהבוקר, ואופה אני מוצא את עצמי שמם. זה כאילו קורה באופן אוטומטי. אנחנו פועלים באופן אוטומטי, כשאנחנו נחשפים לכל מיני רמזים של הדבר שאנחנו מכורים אליו. למה אני מתכוון? אם אני מכור לצורך העניין לגירות במכונות, ואני כל פעם מגרד במכונה שנמצאת ברחוב מסוים, בפינה מסוימת, כל פעם שאני אעבור בפינה הזו, כבר יקפוץ לי לראש, אופה, הנה אני. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להקטין את הרמזים כמה שיותר, וזה אומר, אחד, לפעמים למצוא מסלול אחר בדרך הביתה, לא לנסוע לאזור מסוים, להימנע מלהיחשף למקום שבו המכונות נמצאות, לפעמים אפילו שיחת טלפון, מחבר שהיינו הולכים איתו לאמר, מספיק שנראה את השם שלו על הצג של הטלפון, וזה כבר יזכיר לנו את האימורים. ככה כשאני אומר רמזים, הכוונה להימנע מכל מיני רמזים שיכולים להזכיר לך בכלל את העניין הזה של המכונות, את המקום ואת הפינה, ואולי לבחור מסלול אחר בדרך הביתה. אם יש חבר שאיתו היית הולך, אז לפעמים צריך אפילו להימנע מלקיים איזשהו קשר עם החבר. אז כל הרמזים האלה, גורמים לנו אוטומטית בראש לחשוב על האימורים, וברגע שזה עולה לראש אצל אדם שמכור לאימורים, הסיכוי שיחזיק את עצמו בציפורניים ולא ייגש הוא סיכוי קטן. אז יותר טוב להקטין תרופה למכה ולהקטין את כל הרמזים האלה שיכולים להיות. אז דיברנו על לטפל בהפרעת הקשב והריכוז, דיברנו על לחסום את חשבונות הבנק ואת כל הדברים האלה, דיברנו על להקטין את הרמזים מכל מיני סוגים, והיום יש טיפולים תרופתיים שיש איזשהו רמז לכך שגם הם יכולים להקטין את הדחף. זה לא אומר שלא יבוא לך בכלל להמר, אבל זה אומר שזה יקל עליך להתאפק. במילים אחרות, אם אתה צריך להילחם כנגד הדבר הזה, זה ייתן את החצי שלו ואתה תיתן את החצי השני.
יפה, אני גם את המזומנים הייתי אולי מפקיד בידי מישהו אחר, וכל פעם שהוא צריך מזומנים אז הוא יקבל, אתה יודע, במינון למה שהוא צריך ולא מעבר. ככה כאילו שהוא אומר למישהו, אבל אתה יודע שאתה מדבר ואני כל הזמן עולה לי אותו משפט שכתוב בגמרא שאומרים לנזיר לא להתקרב אפילו למקום שבו מייצרים יין, כי ריח היין יגרור אותו לתוך הרצון לשתות יין, ובמיוחד שכשאסור משהו אז אנחנו מאוד רוצים אותו, כמו שכתוב מים גנובים עם טקו, שכל דבר שבא בגניבה זה ככה יותר מתוק וערב לחיכלו. מאזין יקר, אני מקווה שקיבלת תשובה ככה.
מצוין. רק את התרופות, איך אני מקבל אותה, ואיך אני רק אוכל לכוון אותי רק?
אז אתה צריך לבוא לפסיכיאטר, אנחנו לא יכולים לדבר על תרופות דרך הטלפון, אתה צריך לבוא לרופא, ואם אתה רוצה להגיע למרפאה של דוקטור שאולי לברן, אני אתן לך טלפון, ואתה תוכל להגיע.
בשמחה רבה.
03-530-7609. 03-530-7609. זה המספר של המרפאה של דוקטור שאולי לברן, אני חושב שקיבלת תשובה ארוכה ומפורטת ביותר, ועכשיו מאזינים נצא לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות ומיד מיד שובים.
שולחני
שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב.
על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישלונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך.
דע לך, דע לך,
שמודה אני